אני רוצה להזמין אותנו פה בשיחה הזאת להרהר ולהסתכל על המדיטציה שלנו, על איך אנחנו מתרגלים ועל הגישה שאנחנו מאמצים לנו בתרגול, בין אם במודע ובין אם לא במודע. ומתוך זה אולי נקבל כמה הצצות וכמה הבלחות לצורת תרגול שתהיה יותר מועילה ויותר משחררת עבורנו. קראתי לשיחה שני סוגים של מדיטציה, כדי להקצין אני אגיד שאפשר לחלק את המדיטציה, את המדיטציות, לשני סוגים. אני לא רוצה לדבר כרגע על הדרך המסורתית, להסתכל על אספקט של ריכוז וסמטה כתרגול אחד ואינסייט ותובנה כתרגול אחר, לא לסוגים האלה אני מתכוון, אלא נקרא לזה מדיטציה של שלום ומדיטציה של מלחמה. ולבדוק איך אנחנו מתרגלים. סופו של דבר כולנו רוצים בדרך זו או אחרת יותר שלום, יותר שקט, יותר חופש, יותר אהבה בתוכנו ומסביבנו. ושווה לשאול את עצמנו איך ואיזה דרך אנחנו צועדים במודע, הרבה פעמים לא במודע, כדי לחוות את אותו חופש, אותה חירות, שקט, שלווה. אז לצורך ההקצנה, מדיטציה של מלחמה, מדיטציה שבה אנחנו נאבקים לסלק את מה שלא נעים, להביס, לגרש, לדחוק הצידה, לכבוש טריטוריות של חופש, לכבוש טריטוריות של אהבה, לכבוש טריטוריות של חופש. אין דבר כזה בכלל אפשרי. ויש סיפור מאוד יפה מהתקופה של הבודה, שאני חושב עושה אילוסטרציה מאוד מעניינת של הנושא הזה. והסיפור הוא על הבודה ציפר, אחד השיחות שלו עם תלמידיו, לקח אותם הצידה, סיפר להם סיפור על איזה מלך שחי באיזה ממלכה, והמלך הזה היה מאוד אהוב, מאוד חזק, מאוד מוצלח, מאוד חכם, מאוד מוערך על ידי נתיניו. ויום אחד המלך החליט שהוא רוצה לעשות טיול בממלכה, והוא פשוט קם בבוקר ויצא מהארמון והתחיל להסתובב בממלכה. בארמון נשארו כל אנשי הארמון, השומרים, הזקיפים, הקצינים. והזקיפים שעמדו בשער, לתדהמתם ואולי אפילו לחרדתם, גילו שאיך שהמלך יצא מהארמון, לא עבר זמן רב ואיזה שד קטן ונונשלנטיות מופלאה לשד נכנס באותה דלת שהמלך יצא ממנה, התהלך לו בנחת בכל חדרי הארמון, הגיע לחדר של המלך, ולא פחות ולא יותר, עליו התיישב על הכיסא של המלך. ככה, שד יושב לו על כיסא המלך. והזקיפים בפאניקה, זאת אומרת, הכיסא של המלך, זה ארמון של המלך, איך אתה מעיז? ובאים אליו, ושב מאיימים עליו, יש שד קטן ומלוכלך שכמוך, ומסריח איך אתה מעיז, איזה חוצפן, לשבת על כיסא המלך, אתה שד קטן ומגעיל שכמוך, צר יד. שד, מסתכל עליהם, נושם, מתנפח, ונהיה עוד יותר גדול, עוד יותר מפחיד, עוד יותר מסריח. אז הזקיפים קראו לחיילים, החיילים באים, הכידונים שלהם, מיד, שאתה חושב בעצמך שאתה יחד אחד שד מסריח ומגעיל וגאוותן שכמוך, צא מיד אחרת אנחנו תוקעים בך את החרבות שלנו ואת הכידונים שלנו ומראים לך ישר מה אתה שווה. והשד נושם עוד, מתנפח עוד, נהיה עוד יותר גדול, עוד יותר מסריח ועוד יותר מכוער. והחיילים נכנסים לפאניקה, אז הם קוראים לקצינים, הקצינים כבר באים עם כל הארמיה שלהם והשריון ותוקפים בצעקות ובאיומים, וכל פעם שהם מקללים ומאיימים והם מפחידים, שד מתנפח עוד יותר ונהיה עוד יותר גדול ועוד יותר מכוער ומפחיד ועוד יותר מסריח. וככה עבר כל היום בצעקות ואיומים והפחדות, ובסוף היום השד כבר מילא את כל הארמון, ישב על הכיסא, מכסה בגודלו, מגיע עד התקרה, ואנשים בפניקה. והמלך חוזר אחרי צהריים, מספר הבודה מהטיול, וכבר מרגיש שמשהו השתנה בארמון, ונכנס פנימה, אנשים בפאניקה רצים אליו, אתה לא יודע מה קרה, אתה לא יודע מי התנחל בו, וזה, יש בו איזה שד היום ונורא, מסריח וגדול. אה, זה זה? אומר המלך. הוא ניגש לחדר של החדר שלו, לחדר של המלך, ורואה את השד. הוא אומר לו, היי, שלום, מזמן לא ביקרת אותי. תגיד, ירחו אותך טוב בידרי? נתנו לך לשתות? נתנו לך להתקלח, נתנו לך לאכול, אתה בטח עייף מהדרך הארוכה שעשית. בוא, 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 בוא תראה את הארמון שלי, והנה שם יש אמבטיה, ותוכל להתקלח, ואחרי זה ניקח אותך לפינת תה, ונציע לך תה, יש לנו פה תה, אם אני זוכר נכון את הסוטרה, יש לנו תה דרג'ילינג, ותה אסם, ותה צמחים, ותה כזה, וככה וככה המלך מדבר אליו, וכל פעם שהמלך מזמין אותו יותר ומברך אותו יותר ומארח אותו יותר טוב, השד מצטמק עוד קצת, עוד קצת. ובשלב מסוים המשרתים והחיילים ואנשי ארמון הבינו את הרמז של המלך, והמשיכו לארח ככה את שד ולהציע לו מאכלים ולהציע לו מנעמים ומיטה לנוח בה ומקלחת. ולא עבר זמן רב עד שהשד הצטמק והצטמק והצטמק, ורגע אחד הוא פשוט ונעלם. והבודה סיפר את הסיפור הזה בדיוק מאותה כהנחיית מדיטציה מאוד ברורה. איך אנחנו פוגשים ומערכים את השדים השונים שמופיעים לנו בתרגול. השדים של המחשבות, השדים של הכאבים, השדים של הרגשות המאתגרים, השעמום, התסכול. איזה מערכת יחסים אנחנו מנהלים עם אותם תופעות שמתארחות בגוף ובתודעה. ואני חושב ששווה ממש להיות כנים עם עצמנו, להיות, לראות נכוחה ואיזושהי יושרה פנימית, ולבדוק איך אנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים. במה אנחנו נלחמים כשאנחנו על הקרית? מה אנחנו, איזה מערכת יחסים אנחנו מנהלים עם כל התופעות שמופיעות זו אחר זו, מרגע שאנחנו יושבים, עד הרגע שאנחנו קמים, מרגע שאנחנו מתחילים ללכת, עד הרגע שאנחנו מסיימים ללכת, כאן ובחיים. כאבים, למשל. האם אנחנו מערכים את הכאבים, הם לא נעימים, כמו שד, הם לא מריחים טוב, הם לא מרגישים טוב, הם לא חוויות שאנחנו אוהבים לפגוש, לא על הקרית ולא מחוץ להם. אבל האם אנחנו נלחמים בכאבים? לך מפה. לא, לא רוצה להרגיש אותך. לא עכשיו. לא מתאים לי. זה לא בסדר. אני לא בסדר. התרגול לא בסדר. משהו בתוכנו, שנייה או שתיים או שלוש, מוכן להתבונן בכאב, אבל המערכת יחסים שלנו בדרך כלל היא מאוד מותנית. אנחנו אומרים לעצמנו, אם כבר, טוב, אני אסתכל בך, אני אציץ, אני אתבונן בך, אבל בתנאי שתלך. יש תמיד את התנאי הזה. והתנאי הזה הוא המקום שבו מתחילה המלחמה. אנחנו כאילו מוכנים, מזמינים, אבל בעצם מה שבתוכנו אומר לא, לא. והלא, לא הזה מופיע גם בתודעה וגם בגוף. ואפשר לשים לב איך הגוף מתכווץ, אם כואב לי נאמר בברך, וכואב לי בברך, כמה זמן ותשומת לב אני יכול להבחין, להתבונן ולהרגיש שלא רק הברך כואבת, אלא פה וכאן השרירים מתכווצים כי משהו בגוף. אינסטינקט כזה לא מוכן לחוות את הכאב, לא נעים, רוצים שילך, ומשהו במיינד מתחיל לדאוג ולפחד ולהאשים, להילחם או בכאב או בי או בתרגול הזה. זה קורה לא רק במדיטציה, זה קורה גם בחיים. קחו למשל כשאנחנו חולים, איך אנחנו מתייחסים אל עצמנו ואל המחלה. יש פה מישהו שלא היה חולה אי פעם? מחלה זה דבר טבעי. טבעי ונורמלי שהגוף יחלה. אחת לפעם במתישהו. אבל כשאנחנו חולים, כשזה קורה לנו, איזה מלחמה פנימית יוצאת. זה לא בסדר שאני חולה. אני לא בסדר שחליתי. אני לא בסדר כי אני לא מצליח לרפא את עצמי. הגוף שלי לא בסדר. משהו דפוק. התרופה לא בסדר. הרופאים לא בסדר. יש בנו משהו שמסרב להסכים ולהכיר בעובדה שכרגע אנחנו חווים מחלה, ובמודע או לא במודע אנחנו יוצאים למלחמה. המלחמה הזאת היא מתישה אותנו, מתישה את הגוף, והרבה פעמים היא מתבררת גם במחקרים, אבל גם בהתנסות ישירה, שלא רק זה שהיא לא תורמת למחלה, היא גם מעכבת את תהליך הריפוי, כי משהו בתוכנו נלחם, כועס, מתנגד, יוצר עוד ועוד חיכוך עם תהליך, לא רוצה להגיד נורמלי, אבל יש משהו נורמלי במחלה. יש משהו בזה שהגוף מתפקד ומתי שהוא מפסיק לתפקד. זה לא אומר שלא צריך לקחת תרופות ולא, ואפשר לקחת תרופות ולהתייעץ ולעשות מה שצריך, אבל מה הגישה הפנימית שלנו אל המחלה ואל עצמנו? את מי הפכנו בדרך, במודע או לא במודע, לאויב, והתחלנו להילחם בו? ולחליפין, כשאנחנו מרפים מהמלחמה בעצמנו ובגוף ובמחלה עצמה, באופן מפתיע אנחנו נמצאים במצב מנטלי, רגשי וגופני שמעודד ריפוי ומאפשר ריפוי, כי אנחנו כבר לא מקובצים וחרדים וכועסים ושונאים משהו בתוך החוויה שלנו, ואז תהליכי הריפוי הטבעיים יכולים לפעול בצורה מיטבית. ריכוז זה עוד תחום שמייצר לא מעט חיכוך בתוכנו. שמענו, איפשהו קראנו, למדנו שריכוז הוא איכות חשובה בתרגול, במדיטציה. יש בנו שאיפה נורמלית, טבעית, שיהיה לנו יותר ריכוז. אבל ריכוז, כמו ששמעתם את ערן מדבר על זה אתמול, איסוף התודעה. איסוף התודעה וגם השקטת התודעה, זה לא משהו שאפשר לעשות בכוח. כשאנחנו מנסים, בשלום, בשלום. כשאנחנו מנסים בשלום, שומעים אותי? מישהו טיילה? זה בסדר, זה כאן, זה כאן. כשאנחנו מנסים להתרכז בכוח, בכוח להשיג שקט, נשמע לכם הגיוני? בכוח להשיג שקט? היה פעם איזשהו שקט אמיתי שהוא תוצאה של כוח? אז למה אנחנו עושים את זה לעצמנו יותר מדי בתרגול? מנסים להתמקד בנשימה או באובייקט שבחרנו, ששום דבר אחר לא יפריע, להיות רק עם זה ורק עם זה. והכוח הזה יוצר תגובת נגד, ותגובת הנגד יכולה להיות כאב ראש. יש אנשים שמדווחים שפה, שמתישהו מרגישים שהם מתאמצים יותר מדי והראש כואב, וריכוז שמושג בכוח הוא ריכוז מאוד שברירי, כי הוא מותנה בתנאים של ההדחקה שעשינו כדי שיהיה ריכוז, וברגע שההדחקה נעלמת, גם הריכוז נעלם, כך שאנחנו מוזמנים לראות איך אפשר לאסוף את התודעה, להביא את עצמנו להיות יותר ויותר נוכחים עם התופעות שאנחנו רוצים להיות ערים להם, מבלי להשתמש בכוח. ואני יכול לדבר מתוך ניסיון, לא מעט שנים אני יכול להגיד, כיוון שגדלתי בקיבוץ, והייתי בסיירת, ועבדתי בבננות, וכוח היה משאב מאוד מועיל בימים ההם. למדתי שמספיק לרצות משהו, ולהתמקד על המטרה, ולרצות אותה, ולהפעיל את המאמצים, ואפשר להשיג אחד דברים. וכך גם תרגלתי. במשך תקופה לא צרה, עוד יש תקופה ארוכה, תרגלתי עם הרבה כוח, הרבה מאמץ, וניסיון להשיג ריכוז כזה, רק עם הנשימה, רק עם הנשימה. ואחרי הרבה מפחי נפש, הרבה אכזבות, הרבה תסכולים, גיליתי שזה לא עובד, שזה לא עובד כמו שזה יכול וצריך לעבוד, ו למדתי להרפות, למדתי להיפתח אל ריכוז במקום להתאמץ אל ריכוז, להיפתח אל נוכחות, אל שהייה רכה ועדינה, ולא לכפות אותה בכוח. מחשבות זה עוד נושא שמעסיק אותנו לא מעט, מדיטציה. והרבה מאיתנו מדווחים שמקור לסבל המחשבות. מכיוון שאנחנו חושבים שהמחשבות הן הפרעה למדיטציה, אנחנו נאבקים במחשבות, או נאבקים בלהחליף מחשבות לא נעימות במחשבות נעימות, או נאבקים בלהביא את המחשבות הלא נעימות לאיזה פתרון, לאיזה חוף מבטחים, לאיזה happy ending כזה, כך שלא יטרידו אותנו יותר. אבל אנחנו עסוקים במחשבות, ויש לנו מערכת יחסים מאוד לא פשוטה עם המחשבות שלנו. וההצעה פה זה לראות איך אפשר לארח מחשבות בצורה שלא תייצר עוד חיכוך, עוד מאבק, עוד מלחמה ועוד דוגה. ושאני אגיע לזה יותר מאוחר, שאני אדבר על מדיטציה של שלום. שיפוטיות, דיברנו כבר הרבה על שיפוטיות, אבל אני חושב שזה אף פעם לא יותר מדי, כי אנחנו כבני אדם מערבים שחונכנו, שאנחנו self-sufficient, אנחנו עצמאים, אנחנו אינדיבידואלים, אנחנו דואגים לעצמנו. יש כל כך הרבה האדרה של העצמי והאינדיבידואל בחברה שלנו, שיש לנו מערכת יחסים מאוד מורכבת עם האינדיבידואל הזה. ואחת הדרכים המעוותות שלמדנו לחיות עם הרעיון הזה של האינדיבידואל הזה, שזה אני, זה שאני צריך לתפקד טוב, אני צריך לספק את הסחורה. אז כשאנחנו באים למדיטציה, אני צריך למדוד טוב. וכל פעם שהמחשבות נודדות, וכל פעם שהכאב מופיע, מי השם? אני. יוצאים למלחמה דרך האני, שופטים את האני. אתה לא מרוכז מספיק, אתה לא קשור מספיק, אתה לא סבלני מספיק, ויותר גרוע, אתה שיפוטי מדי. אתה שיפוטי, אני שיפוטית, אני שונאת את השיפוטיות שלי. יש לנו מערכת יחסים כל כך מורכבת, ותמיד יהיה שם את השופט העליון שישפוט את האינדיבידואל המסכן על התפקוד הדפוק שלו. אז זה מלחמה. כדאי לראות שזה מלחמה. אנחנו נלחמים בעצמנו. מלחמה נוספת היא, הרבה אנשים דיווחו גם אתמול וגם היום על רגעים משעממים בתרגול, רגעים שאנחנו, שמשעמם. אנחנו יושבים מדיטציה, מסתכלים בנשימה, עוד אחד ועוד אחד, ויונתן וערן אומרים לנו, הנשימות, זה כל הזמן חדש, כל הזמן טרי, זה כל הזמן חד פעמי, ואנחנו מסתכלים ואומרים, על מה הם מדברים? זה משעמם, זה משעמם, בא לנו לתלות שלט גדול, חבר'ה, אל תאמינו לערן ויונתן, זה משעמם. מה קורה פה? זה נורא מעניין, אני חושב, כי אם אנחנו שואלים את עצמנו למה באנו לתרגל, אז אחד הדברים שכולנו רוצים במידה כזאת או אחרת זה יותר שקט. אנחנו רוצים יותר שקט. ומה זה שקט? מה זה באופן עמוק שקט? זה כשיש דרמות, כשאנשים מתים, נולדים, מתחתנים, מתגרשים, זיקוקים באוויר, מלחמות, חתונות. שקט הוא משהו שקט. כשיש שקט, אז פשוט יש שקט. וכשאנחנו במדיטציה, עם עוד נשימה ועוד נשימה, ולא קורה כלום, יש שקט. אנחנו צועקים הצילו, משעמם לי. אנחנו לא שמים לב שהנה הדבר שאותו רצינו, אבל אנחנו כל כך שבועים בהתניות שלנו, שאנחנו יוצאים להילחם כנגד הדבר שהכי מייחלים לו. ושוב, אין פה אשמים. לא, אף אחד לא אשם פה. פשוט ההתניות שלנו מבלבלות אותנו, והפנטזיה שלנו היא שקט, זה אומר אי בודד, דקלים, ג'ונגלים, כוס טוב של שייק, מוזיקה ברקע, זה השקט שאנחנו מפנטזים אליו. יש לנו דימוי מאוד רומנטי, ואפשר להגיד דרמטי של מה זה השקט הזה. אבל השקט הוא המצב שעליו מופיעים כל החיים, בכל רגע. וכשבאמת יש שקט, אז אין דרמה. אז אנחנו מוזמנים לראות את האבסורד של לצאת למלחמה נגד השיעמום, שבעצם הוא השקט. רק עליו יש מסכה של התוויה מנטלית, של פרשנות מנטלית, שאומרת, זה לא השקט שרציתי, אנא, לך מפה, תביא לי שקט יותר מעניין. צריך לראות את זה, ולהתעניין בשיעמום, לארח את השיעמום, כמו שרן הזכיר לנו היום, להתיידד איתו, ולראות שהשיעמום זה בסך הכל פרשנות שלנו, שאנחנו משליחים התנסות דמיונית, פנטסטית, על מה שמופיע, וההתנסות הפנטסטית יותר צבעונית ומרגשת מאשר מה שמופיע, ואז אנחנו חווים שיעמום, או חושבים שמשהו לא בסדר. אז מה זה מדיטציה של שלום? מדיטציה של שלום בעצם זה מה שאנחנו עושים פה. תיך נתחן אומר את זה מאוד יפה, הוא אומר שלום הוא הדרך לשלום. זה לא שאנחנו נלחם ונשיג שלום, השלום הוא הדרך לשלום, שלום הוא הדרך. זה בדיוק ההנחיות שאנחנו מקבלים פה, לפגוש בטוב לב, בפתיחות, באי שיפוטיות, באי התקפה, את מה שמופיע מעצמו בכל רגע. שלום זה לא רעיון מטאפיזי, זה לא משהו שנמצא שם, בכוכבים, בישויות השמימיות, במלאכים, זאת הגישה הבסיסית שאנחנו יכולים לאמץ בכל רגע, לכל חוויה שאנחנו פוגשים. ואז, אם אנחנו מבינים ששלום ניתן לייצר בכל רגע בחוויה שלנו, אז אנחנו כבר לא כל כך רחוקים. אנחנו לא, זה לא שאנחנו נעבוד קשה, נתאמץ קשה, ומתישהו, בעוד 10 מדיטציות, בריטריט הבא, ביום האחרון של התרגול, אז יהיה שלום. המפגש הפתוח, הער, הבלתי מותנה, כמה שפחות מותנה מבחינתנו כלפי מה שמופיע, הוא יצירת מרחב של שלום. מרחב של שלום יכול לארח הרבה קונפליקטים. זה לא אומר שלא יופיעו שדים, אבל אנחנו נדע לארח אותם. אנחנו נארח אותם כמו שהבודה הציע. נארח אותם בלב פתוח, בנדיבות, אבל לב פתוח באמת. לא, אני אהיה איתך, אני אתן לך מקלחת בתנאי שאחרי זה תתנדף. הבודה לא נתן את התנאיה הזאת. הוא לא אמר, חבר'ה, תקשיבו לי, אני יודע איך לגרש שדים. מתנהגים אליהם יפה, ואז נותנים להם בעידה. לא. בודה אמר, מתנהגים יפה, נקודה. השד בא לבד, והשד הולך לבד. אם נבין רק את זה, אם נראה את זה פעם אחרי פעם במדיטציה בקטן, איך השדים באים לבד, רוקדים לבד, ומתפוגגים לבד, משהו עמוק בתוכנו יבין. משהו עמוק בתוכנו יתחיל להשתנות. ערן דיבר אתמול בשיחה בערב על תמצית הלימוד של הבודה. הוא אמר, הבודה, אני מלמד את הסבל ואני מלמד את קץ הסבל. וערן אתמול בשיחה דיבר במיוחד, בעיקר על הדרך, על המוכנות שלנו לפגוש סבל, להיחשף לדוקה, לא כי אנחנו אוהבי דוקה, אלא היא לפגוש דוגה, להבין דוגה, זה להתחיל להתיימן ולסיים את דוגה. זה מפגש הער, הפתוח, המאפשר הופעה של דוגה, לא מייצר דוגה, אנחנו אף פעם לא עושים את זה בכוונה, זה פשוט מופיע, כי ההתניות הן כאלה שנוצרת דוגה. הוא המפתח. ואני רוצה להרחיב את זה הלאה קצת לאמת השנייה שהבודה דיבר עליה, שהיא המקור והסיבה לדוגה. מדוע אנחנו חווים דוגה? מאיפה זה בא? הבודה אומר, זה בא כי יש בנו השתוקקות. יש בנו השתוקקות שהדברים יהיו אחרת מכפי שהם. והבודה אמר, ההשתוקקות הזאת היא בנויה על בורות, על אי הבנה עמוקה של איך דבר מוליד לדבר. מה הם הדברים שקורים ומה היחסים ביניהם, כיצד הדברים תלויים, מותנים, מתהווים זה מתוך זה. והבודה המליץ לנו, וזה מה שאנחנו עושים בכל תרגום מדיטציה, לגלות את אותה השתוקקות בבסיס כל חוויה שנחוות לנו כדוקה. יש בנו השתוקקות שהחוויה תהיה שונה. אם זה נעים, שזה יהיה עוד יותר נעים, שזה יישאר. השקט הזה כל כך נעים. והנה, אין מחשבות, איזה יופי. רק שלא ייקחו לי את זה, רק שהשעון שם לא יתחיל לדפוק, רק שהוא לא יתחיל לנשום בכל רם, רק ש, ואנחנו כבר בדוגה. היה לנו רגע אחד של שקט, כיף, וכבר משהו מתחיל להיות אובססיבי שהשקט הזה לא ייעלם. והדחייה, הסלידה שרם דיבר עליה היום, האורח השני, היא אותה השתוקקות בדיוק. רק במקום שאנחנו משתוקקים שמשהו יישאר, כי הוא נעים, אנחנו משתוקקים שמשהו ייפסק, ילך. וההשתוקקות מובילה ליחזות, לאותו מצב שבו אנחנו מקובעים להאמין שהמציאות צריכה להיות כפי שאנחנו מדמיינים אותה. היחזות היא קודם כל רעיון מנטלי. אנחנו מאמינים שמשהו במציאות צריך להיות אחרת כדי שאני אוכל להיות בשקט. השקט שלי מותנה בזה שמשהו או יישאר או יסתלק מהחוויה שלי. והבודה ממליץ לשמוט את הנטייה הזאת, להשתוקק ולהאחז. התרגול הספציפי שהבודה מציע היא שמיטת ההשתוקקות והיחזות. וזה התמצית של הלימוד שלנו. לגלות שוב ושוב, כל פעם מחדש, כיצד משהו בתוכנו מתכווץ כנגד איזה חוויה, או לקראת איזה חוויה, מתכווץ, נסגר, מתנה את עצמו, ולראות איך הכיווץ הזה, לא כרעיון מטאפיזי, חוויה, איך בתוכי משהו כרגע אומר, אני חייב את כדי שיהיה לי מה שאני רוצה. או אני חייב להיפטר מה. זה יכול להיות כלפי תחושות בגוף, כלפי מחשבות, כלפי רגשות, כלפי הלכי רוח, כלפי אנשים, כלפי כל דבר. יש לנו מערכת של התניות. והתניות האלה, בסיסם זה נעים לי, לא נעים לי, אני רוצה, אני דוחה. הבודה אומר, אם אנחנו יכולים להרפות באמת, אנחנו נראה שאין בעיה. אנחנו נראה שלא הייתה מעולם בעיה. שהמציאות היא אדיבה, נדיבה, פתוחה, כפי שהיא, כאשר אנחנו לא מייצרים התניות כלפיה. כאשר אנחנו לא מייצרים מערכת של כך תן. המורה, אחד המורים הראשונים שלי, היה תאילנדי, ומה שטוב במורה תאילנדי זה שהוא לא מדבר הרבה, בניגוד למורים ישראלים. לא יודע אם שמתם לב, מורים ישראלים אוהבים לדבר. וכשהוא דיבר על שחרור מהאחזויות, הוא לא השתמש בהרבה מילים, הוא השתמש בדוגמה הזאת. הוא אמר, יונתן, ככה זה לשחרר. מה זה ככה? זה תודעה שלא מחזיקה דברים בכוח, וזה לא דוחה דברים בכוח. תודעה, גוף, מצב, הוויה, שמאפשר לדברים להופיע מעצמם, לרקוד מעצמם, וללכת מעצמם. ועד היום, חקוק לי בתור אחת ההנחיות מדיטציה הכי מדויקות שקיבלתי. לתרגל ככה. איך אנחנו יכולים להיות ככה פתוחים מול מה שמופיע? נעים, לא נעים, רצוי, לא רצוי, מבלי שאנחנו עושים את התנועה הזאת, מבלי שאנחנו עושים את התנועה הזאת. והבודה לימד, החלק הארי של הלימוד של הבודה זה איך לזהות את היחזויות, לזהות את התודעה שנאחזת ברעיון, בדימוי, בדעה, בערך, בתמונה של גוף, בתמונה של חיים, בתמונה של עושר, נאחזת בה ולא מרפה, ולכן היא סובלת. והטיצ'ינג הראשון, הבסיסי, שהבודה לימד כדרך לשחרר מהאחזויות, הוא נדיבות. נדיבות. אותה תנועה בסיסית שיודעת לחלוק את מה שנראה לנו שהוא שלנו, לשתף איתו את העולם, את הסביבה, לכל הכיוונים. גם נדיבות לעצמנו, גם נדיבות לאחר. אין שמה, בנדיבות אמיתית אין אני ואין אחר. יש פשוט תנועה שמתחלקת כל הזמן. מקבלת ומתחלקת ולא עושה הפרדה. זה שלי, זה נעצר פה, זה שייך לי, זה חשוב לי. הבודה אמר, התרגול, הנדיבות המשחרר ביותר, וזה שמביא להכי הרבה שקט והכי הרבה שלום, הכי הרבה שלווה, זה נתינה ללא ציפייה לקבלה. לא ציפייה. נתינה ללא ציפייה. וזה דבר מאוד מעניין שאנחנו מוזמנים להסתכל עליו. כמה פעמים אנחנו נותנים, ואנחנו נותנים הרבה, מבלי שיש לנו ציפייה. למשל, כשאנחנו נותנים תשומת לב לנשימה, האם אנחנו יכולים לתת מעצמנו תשומת לב אל הנשימה במקרה הזה, מבלי ציפייה שיקרה משהו? זה מאוד קשה. אנחנו כל כך מותנים, אני אהיה בתשומת לב עם הנשימה, כדי ש. ויש לכולנו כדי ש. והכדי ש זה כדי שאני אשתחרר, כדי שאני ארגיש טוב, כדי שאני לא יכאב לי, שאני לא יכעס, שאני לא אדאג, שאני לא אהיה שיפוטי. יש איזה תמורה, יש איזה מערכת כחתן פנימית בנתינה הבסיסית ביותר שלנו, נתינה של תשומת לב. והבודה מזמין אותנו לראות איך נתינה ללא ציפייה, איך היא מובילה ישר, לא בעוד 10 שנים, איך היא מובילה ישר לשקט, על המקום. איך זה קורה? והבודה מסביר, זה פשוט מאוד. כשאתה נותן ללא ציפייה, יש שקט, כי אתה לא אחוז במה תהיה התוצאה של הנתינה שלך. הציפייה היא אחיזה בתוצאה של הנתינה. אני מצפה שאני אקבל שקט, אני מצפה שיאהבו אותי, אני מצפה שיעריכו אותי. שאנחנו יכולים להרפות אפילו מהציפייה, השקט הוא מיידי. נתתי, שכחתי, אני בשקט. בא עוד פעם לתת, נותן עוד פעם. אין מה לתת, לא נותן, זה נורא פשוט. זה לא מערכת מורכבת. יש לי יותר ממה שאני צריך, יש לי משהו שאני יכול לחלוק. חיים נהיים נורא פשוטים. נגמר השלי, שלך, יישאר לי, לא יישאר לי, כל החרדות והדאגות. דרך נוספת, רואה שאני לא אספיק את כל מה שרציתי לספר, דרך נוספת שהבודה ממליץ, שהיא לא שונה הרבה מהנתינה, מהנדיבות, הוא קורא לזה, המילה בעברית היא קצת קשה לי, באנגלית זה נקרא renunciation, עברית, ויתור, נטישה. ערן, יש לך תרגום יותר טוב ל-renunciation? מילה שהיא מאוד לא בונטון בתרבות שלנו, כי אנחנו בתרבות, וזה לא אשמתנו, אין פה אשמים, חונכנו והורינו חונכו שלהשיג זה טוב. יכול שיהיה לי יותר, יהיה לי יותר טוב. יכול שיהיה לי יותר ידע, יכול שיהיה לי יותר שליטה, יכול שיהיה לי יותר כסף, יכול שיהיה לי יותר you name it, תשימו מה שתשימו, יהיה יותר טוב. וזה כל כך חזק, זה כל כך, אנחנו ממש יונקים את זה עם החלב הראשון שאנחנו מוזנים בו כמעט, שזה נראה לנו מה זה ה... קשקוש הזה, מה אני אוותר, אני אוותר, מה אני אהיה זומבי, מה אני אהיה אמבה, אני רק ינצלו אותי, יקחו לי, לא יישאר לי כלום. זה נראה חזון חופש נורא עני, נורא מסכן. אז כמובן שלא חושב שצריך להבין את זה, אנחנו בטח לא אומרים לא לעצמנו ולא לכם, תזרקו הכל, תיתנו הכל, חברים, תלכו לחיות באנדור עם גלימה ועם קערה. לא, אנחנו לא עושים את זה. זאת לא ההצעה פה. אבל לראות איך אנחנו יכולים, כשאנחנו רוצים להשיג שקט, על מה אנחנו יכולים לוותר. במדיטציה, עכשיו כשאנחנו יושבים בישיבות, על מה אנחנו יכולים לוותר. אחד הדברים שמאוד מקבצים אותנו, זמן. יש לנו יחס מאוד אמביוולנטי ורכושני כלפי הזמן. תשימו לב כמה אנחנו עושים מסחר עם עצמנו. כמה זמן עוד יש לי? כמה זמן זה עוד יהיה? מתי זה ייגמר? נהיינו נורא נורא גרידים לגבי הזמן. כאילו שהמדיטציה הבאה תהיה שונה מהמדיטציה הזאת. אם זה ייגמר יותר מהר או זה ייגמר יותר לאט, כאילו שהזמן, ואחרי זה לחליפין כשהפעמון מצלצל יש לנו את כל הזמן שבעולם, אפשר לשבת בשקט. אז אנחנו מאוד מאוד גרידים, נאחזים ברעיון הזה של זמן. בזמן תלוי הראשר שלנו, הזמן הוא שלי, זה זמן שיקר לי, ואנחנו רק קמצנים בזמן שלנו. שימו לב שאחד המשאבים שרוב האנשים מתלוננים וסובלים, אין לי זמן, אין לי זמן. הזמן, כאילו, אפשר להגביל זמן, אפשר לקחת זמן, אפשר לתת זמן. רעיון מופשט לגמרי שקיים רק בתודעתנו, והוא מופיע על כל שעון מסביבנו, אז אנחנו בטוחים שזה נכון, שזמן זה משאב שאי אפשר להגביל. שהוא מוגבל, שהוא מוגבל, שצריך להספיק, להספיק, להספיק. זה בדיוק אותו מיינד כזה, מיינד אוחז, נאחז. ואם אנחנו יכולים להניח, להרפות ולו קצת מהאובססיה שלנו כלפי הזמן. לתת לעצמנו לפגוש את מה שמופיע, כי זה הרגע היחידי שיש לנו לחיות. עכשיו, ועכשיו, ועכשיו. איפה פה הזמן? מישהו יכול להראות לי זמן? בתוך העכשיו? ובתוך העכשיו? האם אנחנו יכולים להרפות מהתשוקה הבסיסית שלנו שהרגע הבא יהיה שונה מהרגע הזה? כמה אנרגיה, כמה מאמץ, כמה פנטזיות אנחנו משקיעים בלהאמין שהרגע הבא יכול להיות יותר טוב מהרגע הזה, וצריך להיות יותר טוב מהרגע הזה. מה קורה כשאנחנו מרפים מהחוויה שחסר משהו ברגע הזה? עכשיו, ברגע הזה, אם אנחנו לגמרי כאן, מישהו יכול להצביע על איזשהו חוסר? רגע מושלם כפי שהוא. חוסר היחידי הוא חוסר שנמצא ברעיון שלנו. יהיה לי יותר טוב אם יהיה משהו אחר. יהיה לי יותר טוב כשהשיחה תיגמר, אלך סוף וסוף בחוץ, אני אשתה מים, אני אעשה ככה. הרעיון שיכול להיות לי יותר טוב, הוא זה שגורם לנו להרגיש כל הזמן בכלא. כל הזמן שהשקט נמצא שם, שהשלווה נמצאת שם, ברגע הבא. כאילו שכשנלך לרגע הבא ונשתה את המים ונלך קצת, יהיה מושלם. כי הרי גם אז, תבוא בדיוק אותה מחשבה. הרגע הבא יכול להיות יותר טוב. אני אלך לישון, אני אוכל משהו, אני אשתה משהו, וכשנשתה משהו, יבוא אותה מחשבה בדיוק. הרגע הבא יכול להיות יותר טוב. אז האם אנחנו יכולים להרפות, להתאמן, לא להרפות לגמרי, זה יקרה התנסות אחרי התנסות, או אחרת לגמרי, כפי שאני אומר את זה. הנה אנחנו יכולים, כשאנחנו במדיטציה, להרפות לגמרי מהאמונה שהרגע הבא צריך להיות יותר טוב מהרגע הזה. ומה קורה כשאנחנו מרפים? מה החוויה המיידית כשאנחנו מרפים מהאמונה, מהתקווה, מהאחיזה שהרגע הבא יכול להיות יותר טוב? זאת הזמנה. זאת הזמנה להתנסות, להרהור ולתרגול. וככל שנזכר בזה ונתיימן בזה, משהו בתוכנו יזהה כבר את השקר שבתשדירי השירות של הרגע הבא. הרגע הבא זה תשדיר שירות. ממש ככה. מופיע, רגע שקט, מופיע תשדיר שירות, יהיה לך יותר טוב אם. ככל שאנחנו מזהים את זה יותר, משהו בתוכנו נרגע, משהו בתוכנו מרפא, משהו בתוכנו נפתח למסתורים של הרגע הזה, שלא ראינו אותו, כי היינו כל כך עסוקים בלדאוג לרגע הבא. אז אני מוותר על הכוונה שלי לגמור את השיחה, את כל מה שכתוב, ואני אשב רגע בשקט.